גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, בוקר טוב. שלום אלי. עכשיו תקשיבו מה העניין. אני הגעתי לאולפן, דליק יצא. אתה יודע עם מה דליק בא היום?
עם כלב.
עם מה זה כלב? עם כלב רוח, אמרו לי שקוראים לזה. זה כלב בגודל בניין קטן, רזה מדי, עם בכלל מבנה גוף לא הגיוני.
ראיתי אותו אף לא למטה ברוח, הוא רדף אחר.
ואני אמרתי לעצמי, באתי בלי כלום, אבל אז אלי הגיע. עכשיו, אלי התלבש היום, גבירותיי ורבותיי, זה, אני לא יודעת, אולי זה מורה נהיגה, אבל אולי הוא התגייר, כי עכשיו יש לו בר מצווה למרות הגיל שלו. אז זה בר מצווה משהו, הוא עם חולצה לבנה.
לבנה,
לא מגועצת.
לא מגועצת
אני יודעת,
בכלל.
אני יודעת איך אתה נראה. בקשה. ילד שמקריא היום בטקס ואימא שלו שכחה.
יפה.
בוקר טוב. בוקר מה אומר לך אם זה, זה שאלה באף אחד לא ישים לב, והיא שילחה אותו.
למה, זה גדול עליי כאילו?
לא, זה פשוט לא קשור, זה נראה כאילו נכנס...
משקפיים.
משקפיים גם יש...
שצלויים על הצבא.
בחוט.
עם חוט מטנזניה, זו חוט זול.
כן, ועוד משקפיים בלי זרוע.
בלי זרוע אחת, כי ישבתי על זה אתמול.
תגידו לי, באיזה תנאים אני אמורה...
באיזה עולם?
להגיד פה דעות. באיזה עולם גם אנחנו יכולים לכעוס על גורם ג' כשאדוני... בסדר,
קודם כל,
בסדר.
לכעוס מותר לכולם.
לא, בטח, אתה רואה, תראה איזה יופי זה שכולם שווים.
וכולם שווים בפני הבורא.
גם אנשים, זה נורא, זה נורא שכולם שווים. אני עכשיו מתחילה לחשוב שלא כולם שווים, תקשיבו רגע. דעתי ושיקול הדעת של אדם שיצא בבוקר עם משקפיים על הצוואר עם חוט, ועוד אחד בלי זרוע, והכל זה, אני לא יודע.
גם אני יושב על כיסא, כמו שאת רואה, לא משנה, אנחנו לא נכנס לתיאור גם של הכיסא, אבל מה שנקרא, אלבשתי את עצמי יום, אנחנו ביום חג, לבשתי חג, כי היה אתמול את מבצע פסגת, פסגת, איך זה נקרא? פסגת האש.
פסגת זאב, איך קוראים לזה?
פסגת האש, זה נקרא, תקשיבי.
ראיתי את אחד, סרט טוב, צ'אק נוריס.
מי יושב? הרי מישהו החליט, איך נקרא לזה? בוא נקרא לזה כוח המחץ.
שלוש, כן.
טיל ברקיה.
וואי, זוכרת מבצע כוח הדלטה? וואי, אפשר לעשות שעשועון סרט של צ'אק נוריס או מבצע של צהל?
שלחו לנו... מאזינים ומאזינות יקרים, אתם תצקו בפרס שאני לא יודע
לא,
מהו.
לא, אין לנו פרסים.
אין לנו פרסים.
לא, הפרס
שלחו
הוא
לנו
החברות
את השם
בדרך.
של המבצע הבא, איפה הוא יהיה ומה השם שלו.
תשמע.
תקשיבי, מה קורה?
בוא פסגת, נדבר קודם כל רק על השטויות שקשורות בתקיפה בקטר, ואחר כך נדבר לא על השטויות. אני ראיתי תמונה משם, קודם כל, אני הופתעתי לראות שגם בדוחה, בקטר, יש מנועים של מזגנים ודודי ש... בוא תשתה למאזינים בתוך המוח, מה אתה אומר, באונה, בקורטקס, רוצה לשתות להם?
מה זה קורטקס?
זה קדימה של המוח. תלך הצידה, זה הרעיון של מיקרופון, מכל האולפן, מכל המקומות פה.
בסדר, אבל אין לי ניסיון כמו שלך שנים פה במיקרופון.
אתה משדר שתי תוכניות ביום.
את משתהלת, לוחצת על כפתורים שלא ישמעו, שותה מזיזה, אני לא מבין בזה.
אבל אדוני מגיש
לו תוכנית... בואי, אני שברתי את המשקפיים. את רוצה? שברתי
רגע, אז מה שאני אומרת זה שאני רואה פה את התמונה הזאת מדוחה, וגם להם יש מנועים של מזגנים על הגגות, וזה חשבתי שזה רק בישראל הבחירה המגעילה הזאת, אבל לא, מסתבר שאנחנו דומים בבנייה.
מסביר לך, אנחנו באותה שכונה.
כן.
כסף,
לא
כסף. לא,
מה זה אתה מסביר לי? אבא שלי הוא מבחרן, זה ליד קטר.
בבקשה, אותה שכונה. זה אותו, נו, עולם שלוש. עכשיו תקשיבי.
תגיד, יש מצב שהם תיאמו את זה, שקטר ידעו שזה הולך לקרות?
וואלה, אני לא יודע, אני לא מאמין שישראל תוקפת ככה במקום שלארצות הברית יש את הבסיס צבאי הכי גדול בעולם חוץ מארצות הברית. זה הבסיס הצבאי הכי גדול של...
מחוץ לארצות הברית.
בדיוק. הבסיס מטורף. אתה יודעת מה, גם אם לא הכי גדול, אז טופ חמש הכי גדול. כאילו, הם מחזיקים שם מקמים ומטוסים.
בסיס ענק, נו.
לא, בסיס גם עם שליטה אזורית, אוקיי? זה העיניים של ארצות הברית לאזור, הבסיס בקטר. אין גלה על הסקאלה שמתקרב לשם, מה שנקרא... אין גל, אין לא משנה, אין...
כן. אין ידית למשקפיים, זה פשוט שאין גל על הסקאלה.
אין גל על הסקאלה.
אין מגעץ, אין מה...
אין מגעץ ואין גל על... כן, שמתקרב לשם יתוש בלי שהאמריקאים יודעים, זה אחד. האם הם דיווחו לקטרים? לא יודע. יש לי תחושה שכן.
כן, הכל קצת מי מנוחות.
אבל מה ש...
אתה יודע מה זה אומר אם הקטרים ידעו? זה אומר שחמאס יצבנו באמת. רגע. זה מה שזה אומר.
מצד אני... שני, כן. מצד שני, למה אני חושב שהם בסוף, אם את באה להגיד לי, הם לא ידעו? כי כל ראשי מערכת הביטחון הישראלית התנגדו. רמטכ"ל התנגד, ראש מוסד התנגד, התנגדו לאירוע הזה בגלל הטיימינג שלו. הרי מה הסיפור? התיישבו החמאס ואמרו, בוא נדון בעסקה האמריקאית. אם הקטרים לא ידעו, וביבי, מה שנקרא, כי תשמעי, על ארצות הברית אני כבר לא, זה מדובר שם, באמת, לאט לאט שאני קולט, יש שם אירוע לא יציב, יום אחד אומרים ככה, יום שני אומרים ככה, גם הסביבה שעוטפת את טראמפ, זה אנשים כאילו, בואי, אז אני כאילו מתחיל לקלוט ששם יציבות במשטר שם ואיזה אג'נדה, זה לא משהו שמרגיש, אני אומר את זה גם,
זה
אני
לא
מקרבה למשפחות, יום אחד אומרים להם ככה, יום שני ככה, יום אחד אומרים להם, תקשיבו, זה קורה יום שני, אפוא. יש איזה אירוע שהוא לא רציף, זה חלק מה, נראה לי, מהקטע של, אנחנו נהיה בלתי צפויים. לא משנה מה, אנחנו בלתי צפויים, לא יצליחו לעקוב אחרי הפעילויות שלנו, של הממשל, ואם זה קורה, וישראל מנצל את אור ירקרק של הנשיא, כי הוא בדיוק ראה נשיונל גיאוגרפיק ואכל המבורגרים בלילה,
כן.
וכל ראשי מערכת הביטחון הישראלית מתנגדים, אנחנו פה באירוע סיכון חטופים ברמה הכי גבוהה שיש, אני לא רוצה להגיד מה עובר לי בראש בהקשר הזה.
אני חושבת שאמרת, לא?
לא, לא, אני מפחד להגיד את ה... כן. בהקשר של החטופים, אני מפחד להגיד.
כן, אני חושבת שכולנו מפחדים ממה שצפוי לחטופים יותר מאי פעם, זאת אומרת, אין ספק שככל שעובר עוד יום והמצב שם...
יש פה החלטה להאריך את המלחמה. תגידי,
לא מבינה...
הם לא חיסלו רגע, אותם שהם ישבו אני... בעזה, שהם עשו מה
לא
שנקרא חפלות המוניות.
אני לא מבינה המוניות. את ה... אני באמת לא מבינה את הטיימינג. מה הפירוש הישר של הטיימינג? עזוב סאבטקסט.
האמריקאים הגישו הצעה.
נו.
ישבו הבכירים לדון בהצעה.
אז למה עכשיו לתקוף
עכשיו
בקטן?
עכשיו יש לי שאלה. אחרי התקיפה הזאת,
נו.
המסע ומתן של החטופים התקדם או לא התקדם?
זה בדיוק
שאלתי. אני כמו שמעתי את רמי איגרה, שהוא לא...
רמי
איגרה,
כן.
רמי איגרה הוא היה בכיר לשעבר במוסד, הוא היה אחראי על השבועים והנהדרים, עד כמה שאני זוכר.
כן.
והוא אומר שההפצצה הזאת... בעצם הפציצה את האנשים המתונים, סאו קודם, אפשר לקרוא להם מתונים, בארגון הזה, זאת אומרת, הם אלה שדנים בהתכנות של... של
חלד משל, אנחנו מכירים אותו.
זה לא החבורה שיושבת בעזה, המיליטנטית, סינואר ואחיו וכל הג'מה שם, שהם כאילו תני להם רק זה הלשכה המדינית, אלה חבר'ה של הכסף, של הבתי מלון, שמסתובבים, שמדברים איתם.
אני לא חושבת שזה ככה עובד. זאת אומרת, אני מבינה שאלה החבר'ה...
זה מה שרשום.
לא, לא, אני מבינה, כן.
זה מה שאומרים לנו, אני יודע.
כן, בדיוק. תזכור את זה כל הזמן.
לא, לא, לא.
שאתה לא יודע... שהם אומרים לך בכוונה, אבל רגע.
אני מסייג מראש את האירוע, כן?
האנשים המכונים מתונים, אני אינני מכירה אותם, אבל זה, או לא שמעתי על פועלם של הרוב, אבל אני רוצה להגיד ככה, שהם לא מתונים בגלל שהם בקטר. יש אג'נדה לארגון הזה. זה לא אלה ששם מתעסקים בכסף, אז לא אכפת להם מלחמה. זה סמוטריץ' גם מתעסק בכסף, ומאוד אכפת לו מלחמה. אז אפשר, מישהו יכול להסביר לי על שתי האג'נדות בחמאס, ומי חושב ככה ומי חושב ככה, כלומר, מה החזון של שתי האג'נדות האלה, איפה נמצאות שתי האג'נדות האלה, לא, אלה יושבים בקטר, הם מתונים, כי הם לא נלחמים.
בואו קודם נחליט, האם
לא יודעת, לא גייסו אותם, לא יודעת מה, יש לו...
בואו נשאל את עמית סגל.
רק אותו נשאל.
עמית סגל, אתמול פורסם, יאיה פינק פרסם, שפעם עמית סגל אומר, כותב, קטר מדינת אויב נקודה, ואחר כך הוא אומר, בדיוק הפוך, שהיא לא מדינה. בואו נשאל את החבורה, קודם כל, אם קטר היא מדינת אויב. כי לפי לא. אוריך ולפי ביבי, היא לא מדינה טועה.
הם גם יגידו שלא. לא,
למה
כי חמאס יושבים שם.
למה אתה שולח מטוסים ותוקף
כי,
שם?
כדי, לא, אתה לא רוצה לתקוף אזרחים, אתה גם לא רוצה לתקוף קטר.
אז רגע, אם חמאס יושבים במחנה נגלה
שפעיל... בבלגיה.
לא, בוושינגטון. נגלה שיש תא טרור של חמאס שיושב שם.
כעקרונית.
משלח מטוסים לשם?
עקרונית, כן.
נזרוק טיל לשם? כן?
מובן שלא.
אז זהו, אז אם מובן שלא, אז מישהו יעשה פה סדר, ומה קורה פה? עכשיו, אני לא נגד לתקוף את הראשי חמאס האלה, אני רק אומר, אוי, הטיימינג. אני פשוט קשור, כמו שאת יודעת, למשפחות חטופים, וכל פעם שיש דיבור על עסקה, יש פתאום...
משהו, טיימינג.
ציר פילדלפי הופך להיות הכותל, וציר מורג בכלל, ונצרים שלא לדבר, ומחבל שיושב בקטר, והוא שיושב בשם, וכל הזמן אומרים לנו, אנחנו פסע, זה מה שיביא את האיס, זה... חבר'ה, שבו דברו. תפנימו, אכלנו אותה כאוגן בשביל אוקטובר, נצטרך שחרר מחבלים, צאו משם, תביאו את החטופים, אחר כך נחליף פה את השלטון, ואם צריך לטפל. הוא לא יעשה את זה כי הוא לא רוצה שזה, כי הוא רוצה לצאת לקראת הבחירות הקרובות. כן,
כן,
לקראת הבחירות הקרובות. תראו מסביבי, אין לנו אויבים, תסתכלו, אנחנו לבד פה חבר'ה, ולמה זה קרה בגללי? זהו.
בגללך אלי?
לא, בגללו ביבי. למה? עשית חיקוי שלו בלי לעשות חיקוי
שלו. למה זה קרה?
כן, הוא יגיד, הוא יגיד לכולנו, תראו, אני אמר ביטחון, אין סביבי מחבלים, תראו איזה יופי.
בסדר, עזוב מה הוא יגיד, אנחנו ננסה להבין מה זה אומר ומה המצב עכשיו, אבל קודם נשמע שיר, וננסה לחבר חיידית למשקפיים עם עיפרון וצלוטייפ, אני לא יודעת מה להגיד לך, זה זמן.
יש פה חוט ברזל, אני ארגן משהו.
תלפף.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו, התווכחנו כבר בפרסומות, כבר לא הסכמנו.
נכון,
על כל הדברים, ובסדר גמור, תכף נתווכח גם כאן. מה?
אני לא שומע כל כך טוב באוזניות, אז אני אשמע אותך ככה.
לא, עדיף, זה פנימי כמובן, זה סמל לזה, צחק עם החיבור, מה אתה עושה סימנים ואתה אפילו לא יודע איפה זה מתחבר, לא, אתה לא רואה, בסדר, טוב, תקשיב רגע, אתה יודע שדוח ה-OECD, אלה כל היום רק בודקים ובודקים, ה-OECD, מה זה ה-OECD? איפה זה נמצא? איך נראה המשרד? יש שם מכונת, מה זה?
זה גם נשארה כמו איזה הפרעה קוגניטיבית, לא מצאתם שם תור נורמלי.
אז דוח שלהם על החינוך, סוקר מדדים בתחום החינוך ב-38 מדינות, והוא מראה שרוב גדול מהמורים בישראל מתפטרים בבתי הספר היסודיים ובתיכונים, עושים זאת תוך 5 שנים מאז שהחלו ללמד, הצפיפות בכיתות גבוהה בממוצע בכ-30% ממדינות ה-OECD, מספר הימים, שעות הלימוד וגם החופשים מהגבוהים ביותר, צפיפות התלמידים בכיתה גדולה יותר בישראל בכ-33% בחינוך היסודי, ועוד ועוד.
יש לי בדודה שאחרי יום אחד.
התפטרה?
לא, רוצה לשמוע סיפור מצחיק קצת?
כן, אני גם רוצה שתשים את המשקפיים באופן שווה על שתי העיניים, אבל כל אחד והרצונות שלו, לא הכל מתגשם, כן.
היא למדה כזה חינוך מיוחד, עכשיו, יש אנשים שיש להם חוסר מודעות לעצמם, ואומר, אני לא אגיד את שמה כדי שלא נקבל פה איזה טלפון,
לא, אבל זה ברור שאתה מדבר עליה,
כן, אבל היא ואני יודעים על מי אני מדבר, אוקיי, למדה, הלכה, למדה חינוך מיוחד, 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 יופי, זה לא, את לא, היא לא מורה רגילה, היא מורה של הגבוה,
טוב,
עכשיו, את גברת לא צריכה לעבוד עם בני נוער בסיכון, זה לא בשבילך, אבא. אבא, לא בשבילך, אבא. לכי לגן חומה, לכי לציורים, משולש, מרובה.
לכי יותר יצירה, מה דעתך?
בדיוק, פינת קישוט, מורה להחלפה, קחו את הכדור, שחקו. לא בשבילך נוער בסיכון. קאט, יום ראשון ללימודים, כיסא נזרק, יד נשברת, אני לא הולכת לשם יותר. הלכו כמה שנים של לימודים. שבת שלום, אני בת שחף.
כעת יש לה עסק.
יום הראשון ללימודים, ראו, ארטיק, אמרו, בוא, אני אצ בוא, כמו בסרנגטי, סימנו טריטוריה, הכיסא עף.
מעצמו, אגב, הוא לא נזרק על ידי שום גורם. זה הכיסא עף.
טלפתיה.
ודאי. הכיסא עף מעצבים.
ענה, להסתכל על הכיסא, הרים אותו בכוח המחשבה.
זה רק לה על היד.
איי,
איי, איי. העיקר הוא לא אמר את השם שלה. ממש קשה להבין מבני הבודדות.
אני, מה שנקרא, שלא יבואו אליי.
לא, לא, לא.
לכאורה.
אני חושבת שהדוח הזה אין מה לדבר עליו, צריך לדבר דבר ראשון ויחיד על מספר הילדים בכיתות, זה הכל בעיה של משרד החינוך, משרד החינוך מפקיר את ילדי ישראל ברמת מספר הילדים שנמצאים בכיתות.
זה שטויות מדברת, משרד החינוך מפקיר את ילדי ישראל, כן. למה את אומרת את זה?
בגלל שיש לי בעיה עם הצהרון של הבן שלי, ואני מנסה לפתור אותה, צהרון בתל אביב, לא זה אולי עיריות ולא...
לא, זה
קודם כל זה שמשרד החינוך הפריט את החינוך של הילד שלי משעה 12:30 עד 4 לגורם שלישי שהוא לא אחראי עליו, זה חתיכת הקטנת ראש.
ועד גיל 3, ומגיל 3.
עד גיל 3 הוא אמור להיות איתי. היא אמורה להיות איתי.
איתך.
איתי כמובן.
ואיפה את? את צריכה לעבוד?
אני לא חייבת לעבוד כדי ש... איך אני אצבור פיגור משוק העבודה.
איך תממנים מגזרים אחרים שלא עובדים אם לא תעבדים?
הנה, אתה רואה?
מה זאת אומרת?
אני אעבוד בשחור.
את צריכה לעבוד.
אני במצוקה עם הצהרון של הבן שלי, אני דיברתי אתמול עם המדריך הצהרון שצעק עליהם מאוד מאוד.
מה?
הוא צעק על הילדים.
למה?
בגלל שיש לו 40 ילדים בצהרון, ואתמול הוסיפו לו עוד 4, והוא לא הצליח להוציא מילה, האיש שלי הוא נשמע אחלה. באמת. אחר כך אומרים, אנשי חינוך, תראו איך הם מתנהגים. אני הייתי איתו, אני... עכשיו... כמובן שבאווירת ההורים זה, ביזיון, כיצד ניתן? כל אחד נהיה לי פרשן לענייני זה, כן? מביאים בן אדם, צעיר, ליבו במקום הנכון, אני לא יודעת, גם הבדודה שלך נשמע לי.
כן, 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 אבל זה לא מתאים.
בהצלחה. תגידו, מכירים את הנושא הזה של אנשי צוות? מכירים כזה תומכי הוראה, עוזרי הוראה?
זה מתחיל מלמעלה, מלמעלה באג'נדה שאומרת, החינוך הוא הדבר הראשון. תראי, בקורונה... דלית?
כן.
בקורונה פה סגרו הכל, סגרו, שברו, בלבלה, כן, זומים, מצאו פתרונות. איפה שאני גר? דבר ראשון שעשו אחרי הסגר הראשון, שכל העולם היה בפאניקה אחרי החודש הראשון, דבר הראשון שעשו זה פתחו את מערכת החינוך, מה שנקרא 100%, נתמודד עם ההשלכות.
רק המגזר החרדי. הוא מיישר קו עם אירופה.
כן, בבקשה.
עם ה-OECD.
כן. תקשיבי, פתחו את זה שם נקודה, אמרו נתמודד גם עם ההשלכות, ויהיו השלכות. נתמודד. אי אפשר לעצור חינוך. ואת מבינה שזה אג'נדה של מקום. פה, מה פה? מה פה? הוא שר חינוך, לא מעניין אותו.
זה והוא זה. בסדר, אני לא יודעת, אני בטוחה שלכל ההורים יש כל מיני דברים, רק התחילה השנה, וזה לא זה, ו...
תגידי, מה את אומרת על הפרסומים עכשיו, מה שנקרא, אני, שחלק מה... נגיד חליל אלחיה, ענת שלנו פה מפיקה, והעורכת שלנו באה, נכנסה ואמרה שפורסם שהוא בכלל חי, ויש תמונות שלו בבית חולים.
לא יודעים, בתקיפה, איך קראו לזה? אש באש?
פסגת האש!
פסגת האש.
מה אש באש?
זה נשמע כזה תחנת לטוטו לוטו. פסגת האש.
פסגת האש.
איך הכל אש?
יאללה, הכל עם אש, חרבות, ברזלי, איזה יופי, איזה יופי.
סגסוגת קצת.
כן, סגסוגת.
אז בקיצור, פורסמו האנשים שמכונים פה על הכוונת, בכירי חמאס, שהם היו יעד התקיפה. אז אחד מהם, הוא לא מת בתקיפה.
כן, והוא לא רק שהוא לא מת, הוא בהכרה בבית חולים, הוא נופף בידיו.
הגנבה הזאת שאנחנו נחסל בכירים, וככה חמאס, באמת, ראיתי איך זה עבד, חיסלו את סינואר, ומאז חמאס השתנה לגמרי, והמצב גם השתנה לגמרי, תראו, רק חיפשנו את סינואר, נכון? גם רצינו תמונת ניצחון, גם אנחנו מרגישים יותר מנצחים עכשיו, וגם המצב בעזה השתפר לשני הצדדים, נכון. וחילצנו חטופים מזה, והכל השתנה, ופחות חיילים גם יש פחות הותרו לפרסום, וחיסלנו את סינואר, מספר אחד של המספר
תגידי,
אחד,
תגידי, על מה אנחנו מדברים?
במה זה עזר לך? בסנטימטר
גלית,
במה זה עזר לך?
על מה את מדברת וכולך אש וחרבות
ברזל? פסגת האש?
על מה את מדברת עכשיו? על פסגת האש. את מדברת על הפיגוע שהיה יום לפני?
נכון.
את לא מדברת על זה.
על וגם על הארבעה?
לא, את מדברת על הרמטכ"ל. בדיוק, את מדברת על הרמטכ"ל שהתנגד, ועל דדי ברנע שהתנגד, וביבי, וביבי. תראי זה...
מלחמה פסיכולוגית, מה שנקרא.
תראי, כל צמרת הביטחון התנגדה, אבל ביבי אמר כן. כן, אני אתקוף שם, והוא יוצא גב, וואו, הוא יוצא אמיץ. קאט יום לפני 10 הרוגים במדיניות שלו. יש פה קמפיין על הרס שלנו. על הרס שלנו יש קמפיין, ומישהו פה, מה שנקרא, התיר את הבלמים, לא יצליחו לשכנע אותי. לא יצליחו, לא משנה מי יביאו. למה חשוב עכשיו להרוג אנשים שיושבים בקטר, שהיה לכם 15 שנה להרוג אותם לפני השביל אוקטובר. שמישהו ישכנע אותי, הרי החבר'ה האלה לא היו לפני השביל אוקטובר צדיקים, ומהשביל אוקטובר נהיו מפלצות אדם, נכון? איפה היה ראש הממשלה 15 שנה לפני השביל אוקטובר?
לא היה צריך להרוג אותם, כי הם לא הרגו אותך.
אה, לא, הם רק תכננו איך להרוג אותי.
בסדר,
אז לא יכלת להרוג אותם לפני. ושמערכת הביטחון התריעה בפניך. שהתריעה, נו, מה? אז יגידו שאני תוקפן.
לא, אבל אתה חלק ממשפחת, אתה לא יכול לתקוף ככה, כי מישהו חשב מחשבה.
אי אפשר לתקוף ככה, ולא תקפנו ככה לפני. לא הרגנו כל מיני בחירים לפני, נכון? אז הרגנו, נכון? אז למה לא הרגת? למה הבאת להם כסף? למה החלטת להביא להם כסף? זבינו, זה קמפיינר, עושה לנו פה קמפיינר על הרס, במקום שנדבר על הפיגועים ועל חוסר המשילות.
אז בוא לא נשחק בזה, ובוא נדבר על פיגועים ועל חוסר המשילות ועל הכותרות של אתמול.
ועל החינוך שאין פה ועל הדברים האלה, כי זה מרגיש לי כמו איזה ספין מטומטם, הלכו תקפו שם, עשו רעש בעולם, הנה עכשיו נדבר על זה שבוע, ומוצאים לזה שם והכל מוכן, וכן, הוא מתנגד, כמו שאת אומרת, אני כבר לא מאמין לאף אחד, הרמטכ"ל מתנגד, אולי הוא בעצם כן מתנגד, הוא מתנגד, האלה ידעו.
אולי הוא רק לתקשורת מתנגד.
את מי זה מעניין מה קורה אם ידעו הקטרים או טראמפ, מה זה יעזור לחטופים הארבעה האלה שבכלל לא מתו כנראה? למי זה יעזור? זה סתם, עושים לנו, משחקים, מכניסים לנו מילים לפה.
אם הם ימותו, האם חמאס ישתנה? תראו, הרגנו את סינואר.
חמאס זה לא נדלן. ממשלת ישראל...
כבר משפט טוב.
לא באמת, ממשלת ישראל הולכת, מחריבה את המקום, שלא מבינים שם רעיון.
חמאס זה לא נדלן, זה משפט מצוין. אני מרגישה שאיתו אפשר לצאת לפרסומות, אבל לחזור, באמת, רגועים עכשיו. טוב? יאללה. בסדר גמור, חזרנו 7.43, ככה, כשיש לנו יותר מדי צרות פה, אנחנו אוהבים לשמוע על צרות של אנשים אחרים, וגם להרגיש, היינו פותרים את זה בדקה, נכון?
נכון.
אז אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב, ליוסף ישראל, כתב חדשות החוץ של רשת 13, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
אנחנו כמובן רוצים לדבר על נפאל, על מה שקורה שם ועל המעט מדי שאנחנו יודעים על המדינה הזאת ועל חבל הארץ הזה. אז כאוס בנפאל, זה אלה הכותרות, מחאות, שריפות, אומרים לישראלים לא לצאת מהמלונות שלהם, מה הולך?
כן, אז קודם כל נגיד שהמחאה בנפאל, מחאה של כמה ימים, אבל אתמול היא מגיעה לסיק, זאת אומרת, המחאה מצליחה במשימה המרכזית שלה, שזה להביא לפיתוריו של ראש הממשלה. רקע למחאה הזאת, זה דווקא הרשתות החברתיות, אמרתם צרות של אחרים, אז כן. זה מצרות, מצרות, כן, אנחנו מוכרים על, על חטופים ועל מלחמה, הם על רשתות חברתיות, כשהנפאלים בעצם... רצו, ממשלת נפאל רצתה מה שנקרא למשטר את הרשתות החברתיות. כלומר, היא אמרה, כל רשת חברתית שעובדת בתחומי צריכה להירשם בממשלה, צריכה בעצם לדווח על הפעילות שלה. כמובן שכולל 26 רשתות חברתיות, אני מדבר כולל הרשתות החברתיות שאנחנו מכירים, פייסבוק, יוטיוב, טוויטר, אקס, שאף אחד כמובן לא צייתה להוראה המותרה הזאת, זה רשתות חברתיות. זה משהו שעובד בלי משטור של אף, בטח לא, של אף ממשלה, בטח לא הנפאלית. והנפאלים בעצם חוסמים את כל הרשתות החברתיות. את מי זה מאוד מרגיז? כמובן את הצעירים ומתפתחת מחאה, מה שנקרא מחאת דור הזד. ואם תסתכלו על התמונות ומי שיצא לעשות גוגל, יראה שהמחאה הזאת בעיקר, בעיקר יש בה צעירים ואפילו צעירים מאוד. זאת אומרת, סטודנטים, תיכוניסטים.
כמו כל מחאה אמיתית, היא מתחילה מאיזה כוח סטודנטיאלי.
כמו שהיה באוקראינה ב-2014, כמו שקורה פה.
אבל תגיד רגע, לפני המחאה הזאת, מה היה מצבם של הסטודנטים האלה? הם חיו בחיים שדומים לי מבחינת פתיחות למערב, רשתות חברתיות, איך שהחיים שלהם נראו?
אז הרשתות החברתיות פעלו. נפאל היא מדינת עולם שלישית מאוד ענייה, וגם צריך להגיד מאוד מושחתת, וזה גם קשור לזה, כלומר, ממשלה שהיא מאוד... מאוד עושה את מה שהיא רוצה בשביל, בשביל עצמה, תשתיות גרועות, אנחנו ראינו את התמונות בעיקר מקטמנדו, שזאת הבירה, אבל יש שם רוב הנפאלים חיים מאוד מאוד בעוני, אנחנו מכירים את נפאל כישראלים מאוד, בעיקר מי שהולך לטייל שם.
אנחנו מכירים חלק מאוד מאוד מצומצם מנפאל בתור ישראלים, גם כשישראלים מגיעים לנפאל, יש כל מיני סוכנים כאלה שמדברים בעברית ומסדרים להם טרקים, אז כשישראלים בעולם, אני לא יודעת כמה הם מכירים באמת את המקום שהם נמצאים בו.
נכון, נכון, אבל גם כשאנחנו מגיעים ומסתובבים בנפאל, בטח גם בעיר עצמה, בקטמנדו, בערים אחרות, בטח באזורים ההרריים, שלזה בדרך כלל ישראלים מגיעים, לעשות את האנפורנה וטרקים באימליה הנפאלית, אתה רואה את העוני, אתה רואה את חוסר התשתיות, זאת מדינה... אני אפילו יותר ענייה מהעוני שרואים בהודו בדרך כלל, בדרך כלל הישראלים מגיעים להודו ונפאל ביחד. זאת אומרת, זו מדינה מאוד ענייה, לזה נוסיף שחיתות ונוסיף רצון אפילו להוריד את הרשתות החברתיות, וזה מה שמביא אתמול למחאה. אגב, תמונות באמת שלא ראינו במחאה, אני לא זוכר מחאות כאלה.
בית ראש הממשלה נשרף.
מה זה? כל האירוע נשרף שם, כן.
כן, הם פשוט העלו באש באופן שיטתי, גם את הפרלמנט, גם את מבנה השלטון, וגם את הבתים הפרטיים של חברי הממשלה, לא עזר להם שכבר הודיעו על התפטרותם.
לאיזה עולם המחאה הזאת רוצה להגיע? זאת אומרת, מה השאיפה של המחאה? שהשלטון יהיה מה, מערבי יותר? זאת אומרת, אם היו פותחים להם את הפייסבוק, היה נגמר הסיפור?
אז זהו שלא, כי אתמול ראש הממשלה הודיע שמתפטר, הממשלה הודיעה שהיא מחזירה את כל הרשתות החברתיות, וזה עדיין חלק גדול מהמפגינים, אמרו, אנחנו לא, המחאה הזאת התחילה, כמו שאצלנו, דיברתם על יוקר המחאה, זו מחאה שהתחילה בקד במחיר של קוטג' ואחרי זה הפכה להיות מחאה הרבה יותר משמעותית, הם גם אומרים, אם כבר יצאנו להפגין, אנחנו רוצים כן, להסיר את השחיתות, אנחנו רוצים שינוי, אני לא יודע עד כמה זה יקרה, כי נפאל היא מדינה מאוד מאוד בעייתית מבחינה פוליטית, גם האופוזיציה, לא בטוח שהיא תיתן להם פתרונות יותר טובים, אבל עצם זה שאנחנו רואים מודעות מאוד מאוד גדולה אצל הצעירים הנפאלים, זה מאוד מעודד. אגב, אני חושב שזאת גם הסיבה שהם מראש רצו לחסום את הרשתות החברתיות, כי אין דבר שממשלה כזאת, ממשלה שהיא לא בדיוק דמוקרטיה מערבית ליברלית מפחדת יותר, זה רשתות חברתיות, נזכיר לכם את כל המחאות שהיו, מחאות בעולם הערבי, כן, ב-2011, שהתחילו הרבה ברשתות החברתיות, כלומר, שטרות חברתיות מאוד מאיימות על משטרים כאלה.
נכון.
וזאת גם הסיבה, הזכרתם את הישראלים, אני חושב שזה חשוב להגיד, אתמול משרד החוץ מוציא העזרה, בעצם מחמיר את העזרה שהוא הוציא עוד יום קודם לכן, למעשה אומר, אם אתם לא חייבים להגיע לנפאל בכלל, אל תגיעו, ואם אתם כבר בנפאל, קודם כל תימנו מלצאת, יש עוצר בערים הגדולות, תימנו מלצאת, כמובן תקשיבו להנחיות, ולא להגיע, גם אם אתם בנפאל, לא להגיע לקטמנדו, ששם בעיקר רוב הבלגן. אני יכול להגיד לכם שדיברתי אתמול עם לא מעט ישראלים בנפאל, הם מרגישים בסדר יחסית, זאת אומרת, זה לא שעכשיו הם נמצאים באיזושהי חרדה קיומית, אבל זה לא נעים, כן, לא בשביל זה.
ברור, אבל מדינת ישראל נערכת לאיזה אופן לחלץ אותה משם,
אני לא חושב שזה ברמה הזאת.
זה לא המצב.
אני לא חושב שזה ברמה הזאת. אני חושב שהם גם...
לא, כי אני רואה פה שיש 200 תרמילאים בבית חב"ד בקטמנדו.
נכון, ועוד כל מיני
ש... ואחרים שלא יכולים לחזור מטרקים וכן הלאה, אבל אתה אומר שזה דבר עדיין...
אני חושב שזה לא, אין חשש באמת ל...
תראה, הכי הרבה...
זה לא נוגע אליהם.
חברים, אני בטוח שבמידה ויהיה עניין, אז מי רגב תדע לחלץ אותם.
בטח, מה זה, תוך דקה.
אני מבקש מכולם להירגע פה.
אולי גם היא בנפאל עכשיו, אי אפשר לדעת.
היא אולי בטרק.
בסדר.
הסבירות שהיא שם ולא פה היא יותר גבוהה.
יוסף וישראל, כתב חדשות החוץ, רשת 13, תודה רבה לך, יום מצוין.
תודה.
תודה רבה.
נתראות. שמע, אתה היית בנפאל אגב?
אני לא הייתי בנפאל אף פעם. איך? נחמד, יפה, לא?
לא, כן.
מה, עשית טרקים כאילו?
לא, מי שנוסע להודו ורוצה להיות שם יותר מחצי שנה, צריך לפעם זה היה, אני לא יודעת.
לנסוע, ויזות וזה, נוסעים לנפאל.
כן, נוסעים לנפאל, עושים ויזה וחוזרים. אבל יש לך, גם בנפאל סתם, אני מדבר, זה ממש הצד של הצד, אבל יש שם גם את הדרך לעבור את החוויה הישראלית, ואז אתה כמעט לא תראה שום דבר נפאלי. יש את הנפאלי שמדבר עברית, בסוכנות של הזה, והוא אומר לך, תעלה זה, מה אתה רוצה, הנפורנה זה, ואז אתה מתרגש שהוא מדבר עברית, וקצת מסתלבט על המבטא שלו.
כל הטקס.
ואז אתה אומר לו, תגיד, אם תלך, מי יפנק אותי ככה.
כן,
כן. לא, זה כבר לא עתקה, זה הם אוהבים שהם שרים שירים.
כן, שירים, אוקיי.
עם מבטא.
קוף כזה, קוף מזמר.
בוא, קוף מרקד, אני רוצה לראות את הנוף שלך וכן הלאה.
יופי.
תשמע, האופן שבו אנחנו לא יודעים על העולם כלום, סתם, לפעמים צריך להדליק לנו נורה.
מה, על הנפלים גם נדע? על עצמנו אנחנו לא יודעים. דיברנו על זה בפרסומות, אמרתי, תשמעי, וואלה, יש שם סטודנטים, סגרו להם פייסבוק, קמו, אמרו, מה אני אעשה כל היום, יש לי מלא זמן פנוי.
אני רוצה להיות בקשר.
סגרת לי את הפייסבוק, אז בוא נשרוף מישהו. עכשיו אני שואל פה שאלה, מה קורה באמת אם סוגרים פה את הפייסבוק לאנשים? יודעת מה קורה? כלום.
שיסגרו גם את כתר פלסטיק באותו יום.
כלום, לא יקרה כלום פה, וזה הבעיה, לא קורה פה כלום. איפה הסטודנטים בשנתיים האחרונות? איפה הם? באמת אני שואל.
אבל הנה, אנחנו רואים את
אני לא מטיף לאף אחד ללכת לשרוף פרלמנטים, אנחנו לא נפל חס וחלילה, אבל איפה אתם, סטודנטים? ההפגנות שאני הולך, לא נעים להגיד, אני רואה חבר'ה בני גילי ומעלה. ואני כבר לא צעיר ורענן, המראה רק מתאה.
לא, אתה צעיר ורענן, זה לא צעיר ורענן. המשקפיים השבורות, הלוק של המורה נהיגה, זה לא צעיר ורענן, זה כן.
אני מרגיש שאת סתם אומרת.
טוב, אנחנו לחדשות, ותכף נחזור.
אני מרגיש שאת לא חושבת שאני צעיר ורענן.
אני כן חושבת. הנה, אני אסביר לך עכשיו.
גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:03, גיא סנדלר על הסאונד, אבי בליקי וענת גלובוס מפיקים ועורכים אותנו. השבוע התקיימה ועידת הנדלן של דמרקר. אפשר להבין ממנה, אני חושבת, הרבה דברים על לאן המדינה הזאת הולכת, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לסימי ספולטר מדמרקר, כתב הנדלן של דמרקר. בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר גמור, שמע, לא באמת, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על נדלן, אנחנו מדברים באמת דירות וזה וזה, אבל יש גם מגמות שאפשר להבין מהם הרבה הרבה יותר על לאן אנחנו הולכים. כמה הפתיע אותך נתונים ששמעת בוועידה הזאת?
האמת שכאילו באיזשהו מקום, בסוף הוועידה, פתאום שמתי לב שאנחנו פעם ראשונה אחרי שנים של ועידות ובשיח הנדלן, לא עוסקים במה יקרה למחירים, אלא כמה יקרה למחירים ומתי יקרה למחירים. זאת אומרת,
זה ברור.
האם המחירים יורדים, אלא כמה הם יורדים וכמה...
שזה ברור שהבועה הזאת בדרכה להתנפצות?
כן, אני לא יודע, בועה זה מילה גדולה, אבל זה ברור שיש פה ירידות מחירים משמעותיות, כמה משמעותיות, זה באמת תלוי את מי שואלים, אבל זה ברור, אנחנו כבר רואים כמה מדדים של הלמ"ס, ובוועידה...
כן.
בוועידה, מנכ״ל משרד השיכון אומר, אנחנו רואים שהירידה הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, הלמ"ס מפספסים בגדול, כי הם לא משקלים מבצעים, לא משקלים הרבה דברים.
בסדר, הוא ירצה להגיד, אבל הוא מנכ״ל משרד השיכון, ודאי שהוא ירצה להגיד, תשמעו, זה עוד יותר ירד. מה גם שכשאנחנו מדברים על ירידה במחירי הדירות, זה לא רק טוב. זאת אומרת, זה אומר שלכולנו לא יהיה יותר, שלכולנו יהיה פחות כסף אם מחירי הדירות ירדו באופן דרסטי.
נכון, קצת הפיל במרכז החדר הוא שמדינת ישראל לא באמת רוצה שירדו הדירות, לפחות תלוי את מי במדינת ישראל שואלים, אבל למשל בוועידה ישב דני חכישבילי, המפקח לבנקים, בנק ישראל, והוא דיבר על זה שבנק ישראל כן רוצה שירד, ויש הרבה טענות שלא רוצה, אבל הוא דיבר על זה שבנק ישראל יכול לספוג, הבנקים למשל, למעשה יכולים לספוג ירידה של עד 20%, כשישבו בפאנל אחר עם מלווים של פרויקטים בעצם, מגדל, בנקים גדולים, מכיר ירושלים, הם דיברו על עד 30%, זאת אומרת, זה מעניין לשמוע באמת את האחוזים האלה, אני חושב שזה הדבר...
30% זה חתיכת דבר.
לא, הם דיברו על 30% כאילו כרף תחתון שהם יכולים לספוג. לפני שמתחילה להיות בעיה. עכשיו, זה מעניין להקשיב לזה, כי באמת אתה, מי שמקשיב לדבר הזה, זה נתון מאוד מאוד חשוב, כי אתה שומע בעצם מתי השוק יתחיל באמת, באמת להיות בלחץ. מתי הבעיה הזאת הפוך להיות בעיה של הבנקים, ואז בעיה של מדינת ישראל, ובעיה של משרד האוצר, כי לא יהיה...
ובעיה של אזרחי ישראל, כי אם תהיה בעיה למדינת ישראל, הרי איך קונים פה דירות במשכנתא. אם תהיה בעיה לבנקים של מדינת ישראל, הם אולי ישנו את חוקי המשכנתא, ואז יהיו בעיות לאזרחי מדינת ישראל. היה הרי בארצות הברית את הזמן הזה.
נפילה גדולה, כן.
בטח, יכול להיות שאנחנו בדרך לשם?
זה אירוע... נכון להגיד שזה אירוע, שאם הוא יצא משליטה, אנחנו נכנסים פה לאירוע מסוכן?
בכל אירוע יכול להיות בקצה משהו מסוכן. כרגע אנחנו בסיכון. אנחנו עלינו בשלוש שנים האחרונות בצורה באמת חסרת פרופורציות, מנותקת לגמרי מדברים כלכליים, גם אם נאמין לזה שעלויות הבנייה עלו והעובדים הפלסטינים וכל מה שקרה, עדיין אנחנו רואים מחירי דיור שהתנתקו לגמרי מהמציאות, עלו בעשרות אחוזים, רואים את זה ברווח של החברות, בבורסה, רואים את זה בצורה מאוד טובה בהרבה מאוד פרמטרים, ולכן כרגע אנחנו עדיין באירוע של תיקון, ואנחנו יכולים גם להמשיך לאירוע של תיקון לדעתי עוד שנה, שנתיים, שלוש, בלי שזה באמת יסכן.
סימי, איפה זה בעיקר, באיזה ערים זה בעיקר משפיע?
זה בעיקר באמת תל אביב ורמת גן ואזורי מרכז. אנחנו רואים גם, יש איזשהו נתון שמסתובב הרבה זמן על 80,000 דירות לא מכורות של הלמ"ס. למעשה, אם מסתכלים בתוך ה-80,000 האלה, יש משהו כמו 20 ומשהו אלף שהן דירות לא מכורות.
שלא מעוניינים למכור אותן.
שלא מצליחים.
שהן מוכנות. זאת אומרת, כל שאר הדירות זה פשוט התמשכות במשך זמן הבנייה, כי אין פועלים. והקבלנים באיזשהו רואים שהשוק מתקרר, אז אומרים, אוקיי, אז אני אתן לאתר בנייה הזה עוד שנתיים. ולכן באמת יש פה איזה 20,000 דירות, ורובם, עשינו לאחרונה איזה ניתוח, וראינו שבאמת רובם באזור תל אביב והאזור הזה. אנחנו רואים את זה גם בשדה דוב, איזשהו שחיטה
כזו. נכון, תקוע שם. האירוע תקוע בעצם, נכון? כאילו, אני לא רוצה להגיד תקוע, כי אני לא מבין גדול, אבל כאילו, אנחנו עוד לא רואים מנופים.
יש התעכבויות, כן.
מה שנקרא, זה לא קורה, ההייפ הענק סביב הפרויקט הזה. עכשיו, שאלה אחרת לי אליך. סימי, מצד שני, שוק הנדל"ן, שוק השכירות רותח. תסביר לנו את זה.
כל הזמן, תמיד.
זה עולם מורכב קצת.
אנשים סוחרים דירות במקום לקנות? זה בעצם הכותרת של האירוע?
חד משמעית, בדיוק.
Okay.
אנשים בעצם מבינים, הזוגות הצעירים היום מבינים שכבר אין את הדבר הזה שהיה פעם, שאתה חייב להיות בעלים של דירה. אפילו במגזרים חרדים, למשל, שאנחנו רואים היסטורית איזשהו שיעור בעלויות מאוד מאוד
כמו
מאוד.
באירופה. שם, כמו באירופה.
אפילו
באירופה.
שם מתחיל ללכת לכיוון של שכירות. עכשיו, מה שקורה במקביל זה איזשהו משהו הפוך. השוק השכירות מתדלדל מבחינת דירות. אנחנו רואים שהמשקיעים יוצאים מהשוק הזה, זאת אומרת, אנשים שמחזיקים ביותר מדירה אחת, לפי הדוח של האוצר הריבוני, יוצאים מהשוק הזה אפילו במחיר של הפסד. בבאר שבע, 30% מהמשקיעים שמכרו בשנה האחרונה, מכרו בהפסד ריאלי על ההון, זאת אומרת, בעצם המשקיעים מתחילים לברוח, כי הם רואים שהם יכולים להשקיע בבורסה בצורה הרבה יותר טובה, בטח בסביבת ריבית גבוהה.
שזה כיוון טוב. זה כיוון טוב שהמשקיעים יעברו לבורסה במקום לנדלן.
נכון, מצד אחד. מצד שני, אנחנו הולכים לשוק שכירות הרבה יותר מצומצם. זאת אומרת, אנחנו היום לפי הערכות בין 700 ל-900 אלף דירות. יכול להיות שאנחנו נתחיל לראות פחות ופחות דירות בשוק השכירות.
אנחנו לא רוצים לחזק אבל את מעמד השכירות. מעמד השכירות במדינת ישראל הוא מפריע למדינת ישראל בסופו של דבר, משום שלאנשים אין אופציה לצבור הון, כי אין להם הון ראשוני לקנות דירה, כי ההון הראשוני כדי להשיג משכנתא הוא בלתי הגיוני.
מה שיקרה, ושים את תקן אותם הנתונים, מחירי השכירות יעלו.
אבל מחירי הדירות ירדו.
אז זה קצת לא עובד ביחד, זאת אומרת,
תסביר לנו רגע איך זה שמחירי הדירות יורדים, אבל מחירי השכירות עולים. תסביר לנו,
אז זה קצת לא אינטואיטיבי, אבל זה ממש עובד ביחד, כי אם מחירי הדירות יורדים, אז מי שקנה דירה להשקעה אומר לעצמו, אוקיי, השוק הזה הוא לא רלוונטי לי להשקעה, וכל מי שקונה להשקעה למעשה מזכיר, אז היצע הדירות להשכרה מתחיל לרדת. וזה קורה במקביל לזה שהרבה זוגות גם לא קונים, זאת אומרת, ואז הם בוחרים בשכירות. אז נוצר איזשהו לחץ כפול על שוק השכירות, ואנחנו רואים באמת עלייה. עכשיו צריך להוסיף לזה הרבה דברים, כמו פינוי-בינוי, שנהיה מאוד מאוד
משמעותי.
ואז כשאתה רואה פינוי-בינוי, אתה בעצם מפנה אלפי אנשים שמחפשים שוק שכירות, ובמקביל יש לנו כמובן את המלחמה עם איראן, שפינתה המון אנשים באזור המרכז.
כן, כמובן. והבנייה, אגב, זה עלה אני משוכנעת שזה עלה בוועידה, כל הנושא של השיקום.
כן, חד משמעית, גם הייתה את יושבת ראש מועצת אשכול שדיברה על השיקום אצלם ועל החזרה של תושבים.
זה גם מזרים כספים ותקציבים לתחום הבנייה, זאת אומרת לבונים.
אנחנו נמצאים בדיוק השבוע, ממש ביום של הוועידה, פורסם איזשהו מתווה של הצוות שעבד למצוא מתווה לפינוי בינוי לבניינים שנפגעו. למעשה קבעו שם איזשהו משהו שהוא מאוד תקדימי, שבעצם מצרפים בכוח בניינים סמוכים כדי להפוך פרויקטים לכדאים כלכלית, גם כאלה שלא נפגעו, בעצם עושים מתחמים שלמים של פינוי בינוי לבניינים שנפגעו, ולא רק מפנים ובונים מחדש בניין שנפגע. זה משהו שעבדו עליו הרבה זמן, והוא פורסם בדיוק באותו יום, ודיברו גם על זה בוועידה. אנחנו באמת הולכים איזשהו אירוע
סימי, יש לי שאלה.
בסדק, אלי.
יש לי שאלה אליך בהקשר הזה, אני רוצה להוסיף. אוקיי, בעזרת השם וכל מי שיכול לעזור לאירוע הזה, המלחמה הזאת תיגמר. מה לפי הערכות הולך לקרות? הרי בסוף, מתישהו מטבעם, המלחמה הזאת אמורה להיגמר, ויהיה איזשהו הסדר עם פועלים כזה או אחר, כי השוק אנחנו מבינים תקוע, כי אין פועלים.
או שיביאו פועלים ממקום אחר, לא?
לי יש דירה שעושים בתמה, פה במרכז, והיא הייתה כבר צריכה להיות מוכנה ממזמן, והיא לא מוכנה כי אין פועלים, כי אין עניינים.
לא, כולם מכירים את נושא הפועלים.
שאלה. נגמרת המלחמה מחר, סימי. מה הערכות? האם יש הערכות? ואיך זה הולך להשפיע על השוק?
לשגרה.
בסיפור הפועלים, אפשר לדבר על זה הרבה זמן, האמת, אני לא בטוח שיש לנו את כל הבוקר, אבל...
קח דקה, קח מני דקה, יאללה, לך על זה.
אוקיי, בקצרה, אפילו בוועידה, בזמן הפיגוע לצערנו בירושלים, דיבר מנכ"ל משרד השיכון הזה, שהם לא יודעים להגיד במדויק, אבל ההערכה היא שמספר השבחים שנכנסים לישראל הוא זהה לזה שלפני השביעי באוקטובר. למעשה עצרו רק את הפועלים הפלסטינים הכשרים, זה איזושהי איוולת מאוד גדולה, פופוליזם של פוליטיקאים, נכון. שהם לא מסדירים את הכניסה של פועלים פלסטינים שהשבק יכול לנטר אותם. אז במקביל הם גם תוקעים את כל ענף הבנייה למעשה, וגם השבק הם ממשיכים להיכנס. משרד השיכון עבד מאוד קשה כדי להביא המון פועלים מחול. עכשיו יש עוד 3 הסכמים בדרך עם מדינות, ויש במקביל מה שנקרא מסלול פרטי. מדינות במזרח, וייטנאם כזה.
סימי, אני רוצה להגיד משהו. יש לי מין תחושה ממש לסיום, שכל הדבר הזה, הממשלה הזאת כבר שנתיים יכלה להביא פועלים, לא הביאו, זה לא יהיה הפתרון. אני שואל שאלה בכוונה, הולך לקצה. כי מהממשלה הזאת אנחנו לא מצפים באמת. לא מתפקדת.
אבל מה אתה עושה? מאיפה תביא פועלים?
לא משנה, לא מצליחה להביא.
אז הנה, סימי אומר לך שיש הסכמים פרטיים, אם יש מישהו שיודע מאיפה להביא.
אני אומר, בוא רגע נלך לקצה. נגמרת המלחמה. יש איזה... אם אנחנו היום חוזרים לשגרה במספר הפועלים שעבדו פה לפני המלחמה יחזרו, איך זה ישפיע על השוק? נגיד, בעולם...
תראה, קודם כל כן נכנסו 60,000 פועלים חדשים, זה לא מספיק. אם חוזרים הפועלים הפלסטינים, אני חושב שאנחנו באיזשהו שחרור מאוד מהיר של פרויקטים, בעיקר קטנים, אתה סובל מזה כי אתה פרויקט קטן. הפועלים שמביאים מחול הולכים לפרויקטים גדולים, הקבלנים הגדולים, מי שיכול שלם יותר, מי שיש לו יותר קשרים. והפרויקטים הקטנים כמו תמה, כמו שתיארת, באמת נתקעים, והשיפוצניקים אגב גם נתקעים. אז כמובן יהיה הרבה שחרור של השוק בקצה, אבל הפועלים זה לא האירוע הגדול, זה לא מה שתקע את השוק, כי באמת הגיעו יותר ויותר פועלים, אנחנו רואים מספר התחלות בנייה שעובד.
אז מה תקע את השוק? או מה שינה את השוק עכשיו?
מה ששינה את השוק זה באמת העניין הזה שאנשים כבר לא יכולים לשלם, ריבית עלתה, והקבלנים שניסו למשוך את זה עם מבצעים במשך שנה וחצי, שנתיים, בעצם למנוע את האירוע של ירידת מחירים, כבר מתחילים, הציבור כבר יודע שהמחירים יורדים, ולכן ברגע שאנחנו בכלכלה של ציפיות, בשוק נדלן אנחנו תמיד בכלכלה של ציפיות, אז אנחנו באמת רואים שכבר האדם הפשוט והסביר שבא לקבלן, הוא כבר לא רוצה הטבה של 20-80, הוא רוצה כבר ירידת מחיר. הוא רוצה מחיר נמוך יותר, והוא גם מחכה.
מעניין מאוד מאוד.
במקום לרוץ לאתר בנייה ולקנות מהר לפני שהמחיר יעלה, הוא עושה הפוך, הוא מחכה לפני שהמחיר ירד.
הוא מחכה שהמחיר ירד. סימי, יש בזה עוד כל כך הרבה מה לדבר, כי לא דיברנו על איך שזה במגזר החרדי, ולא באמת מספיק דיברנו על הצפון ועל העוטף, ובדיור אצל ערבים, כמה זה משפיע פה, אבל אנחנו נאלץ להתקשר אליך שוב, ואתה תצטרך לענות לנו. סימי, לא תהיה לך ברירה.
לא תהיה ברירה.
טוב?
משום אלי וגלית לא לענות.
אל תסנן אותנו. יופי, תודה רבה. סימי ספונטר, כתב הנדלן של דמקר. בסדר, תודה, להתראות, יום מעולה.
תוכנית הבוקר,
תוכנית הבוקר חזרנו. כן, מה בלבלת את המוח פה בפרסומות? חרק חרק.
את שמעת על חרק הנשיקה?
לא, את יודע למה? בגלל שאני יודעת איפה הם היו, באיזה שעה, איך זה.
שימי לב,
מוחי מלא ועמוס.
תראי, את יודעת שכל מה שקורה בארצות הברית מתי שהוא מגיע לפה, מקדונלד, זה, הכל מגיע לפה בסוף, אוקיי? הכל מגיע לפה. שימי לב, מה שקורה בארצות הברית, חרק הנשיקה, הוא נושך בלילה באזור השפתיים, וצ'ק, מחדיר לך טפיל. שימי לב מה הסיפור שלו, זה משהו נורא כיפי.
אוי זווי, למה אני צריכה לחרוד מאוד משהו?
בחלק מהמקרים מדובר בפגיעה בלב, אי ספיקת לב, עיכול, בלה בלה בלה. בקיצור, איך אומרים, שאת הולכת לישון, גלית, אני מבקש מה שנקרא לשים פלסטר על השפתיים, שלא יבוא חרק.
רגע, לא הבנתי, איזה טפיל, מה הטפיל עושה?
את ישנה?
אני את זה הבנתי, יודעת איך לעשות.
מגיע חרק.
שלום.
נותן לך נשיקה, אומר, שאין, לא מחיאות כפיים.
לא בהסכמה.
לא בהסכמה, כבר הטרדה.
בטח.
בסדר? ומחדיר לך טפיל.
ומה הטפיל עושה? אוקיי.
על הבכתי ולהקתו, דופק לך את הלב, אי ספיקת לב, פגיעה במערכת העיכול, מה שנקרא קוקוריקו ולהקתו, זה נקרא מחלת הצ'גס.
מה?
ככה זה נקרא.
אבל יש לך אותה, זה נשמע. בלי קשר.
לא, היה לי בגב, שמתי קרם, זה עבר. מחלת הצ'גס.
זה טעים.
שמודרת על ידי חרק הנשיקה, זה מדהים.
נו, מה זה עושה?
יש צ'גס קריספי, צ'גס פיקנטי,
צ'גס שום, טעים, מוקפץ, חריף,
יפה. אז זה חרק הנשיקה.
נו, אבל הטפיל, מה עושה הטפיל? הצ'גס, יש צ'גס.
תגידי, מה, אני רופא, מסביר לך בעיות בלב, בעיות במערכת העיכול. לא טוב, עושה לא טוב. מה אני עכשיו? מה את רוצה? פרוגנוזה, דיאגנוזה? תרדי ממני. לא מספיק ירדת לי על החולצה היום. ולא יופי. זה שאני באתי בלבן, זה לא מה שאני רופא. את רואה לי סטטוסקופ? לא, יש לי משקפיים תלויות. זה לא סטטוסקופ. גברת, את רוצה לדעת מה זה מחלת הנשיקה? תקראי בצ'אט ג'י-פי-טי. תתקשרי לג'ימיני שלך.
זה רק את כל הדפים.
ולא יופי. מה זה פה?
טוב.
את לא... נמאס לי! את ואימא שלך אותו דבר!
לא, בוא, אדוני. לא, אדוני, בוא תשתלט על עצמך. אני לא התכוונתי ככה להעליב אותך עם עוד שגס.
אני בא לפרגן לה, להבהיל אותה, להגיד לה שאת ישנה. שימי פלסטר על עצמך, על השפתיים, שלא יבוא חרק ויעקוץ אותך בלשון שלך. מה את עושה לי? את ואימא שלך! לא, אני עוזב את הבית!
וואו, בסדר גמור, תודה רבה על פינת הרפואה המידתית הזאת.
דוקטור בן דוד.
פרופסור, אם אני לא טועה.
פרופסור שאינו דוקטור. פרופסור שאינו רופא בן דוד.
לא, גם הוא לא דוקטור, הוא ישר התחיל.
רמטכ"ל שאינו קצין, כן.
ישר התחיל בפרופסורה. טוב, אז יש עוד חרדה לחרוד ממנה, גם הקורונה פה, גם יש דברים, תשמע, העולם, יש הרגשה.
Okay.
שמישהו נגדנו, אבל בכל החזיתות.
חד משמעי.
ממש. בוא, רבותיי, אנחנו לא מעוניינים שתהיה אתכם.
די. חבר'ה, די.
עכשיו, הבנו את הרמז, אבל מה אתם רוצים שאני אעשה? טוב, עושה? אם לא, אז יבוא, אם הטיל החוטי, והטיל ההוא, וזה וזה וזה, וכלום לא יפגע בי, ההוא יעקוץ אותי בשפתיים, מה לך הסיפור?
קרץ אותי, קרץ.
מה? עכשיו, זה גם, אנחנו נמצאים בסיטואציה שמה תגיד, בן אדם אין אותו יותר בגלל שעקצו אותו בשפתיים, זה מביך?
לא, יש אותו, אבל הוא לא מאה.
זה האירוע.
לא, לא מאה זה, אנחנו, אף אחד פה לא מאה כבר תקופה.
זה רק דופק את הלב, את מערכת העיכול.
שהיא דפוקה, הלב הזה דפוק כבר כמעט שנתיים. נכון, נכון. מערכת העיכול של אף אחד פה לא, זה אלה אוכלים רגשית, אלה צמים רגשית, אלה מקיים רגשית, אלה בולעים רגשית.
אף אחד לא ביקש ממך להיוולד בתקופה הזאת. לא,
נכון, נכון, נכון.
תקופה לא מאה, מה לעשות?
אין תקופות מאה, מה, היית מעדיף תקופה אחרת?
לא, יש תקופות רגועות. היה בין המלחמות, אנחנו פתאום נפלנו על המלחמה.
תשמע, זה אף פעם לא רגוע, זה פשוט תמיד אצל מישהו אחר, זה תורנות. כשלך רגוע, בהכרח לא רגוע במקום אחר, כי זה הדיל.
נכון.
אז אני אומרת, טוב, זה תורנו ככה, ובתוך תורנו גם, אנחנו גם צריכים לזכור ש...
ליישר קו עם האירוע, לא להתלונן.
יש לנו גם מצבנו, תשמע, מצבנו גם טוב. החיים שלנו הם בסוף בפער בין זה שאנחנו כמעט שנתיים במלחמה הארורה הזאת עם החטופים, שפשוט כל יום שחולף, הדיל שלי עם מדינת ישראל, מה שהכרתי, מה שחשבתי שהוא מובן מאליו, עוד מתערער ועוד מתערער, חשבתי שכבר אין יותר וזה עדיין עוד ועוד. ומצד שני, שנתיים כמעט, הבן שלי הולך לחוג, הוא כמעט לא פספס
אבל פעם אחת. אני רוצה להגיד
בוא משהו. בוא נזכור גם את זה.
אני רוצה להגיד, לא, אז לא, אני רוצה
אנחנו,
להגיד.
יש לנו
לא,
מזל
אני אומר,
גם.
אני אומר, רגע, בוא לא ניתן לזה להטעות אותנו, ועכשיו אני רציני גלית. כן, בוא כן. לא ניתן לזה להטעות אותנו, בוא לא ניתן לזה שיש פה חוג, ואנחנו מדברים ומנרמלים, והעולם כמנהגו נוהג, כי זה היה, לפני השביעי לאוקטובר, מה שנקרא טפטופים, נרמלנו את האירוע, אסור לנרמל את זה, זה לא יכול להיות שיש לנו חטופים, וזה הבעיה שלנו פה, אפרופו נפל.
אבל מה זה ינרמל את זה אם הוא לא ילד, אם הילד שלי לא ילך לחוג?
לעצור באמת. הכל, באמת אני אומר. ברגע שנעצור פה הכל, החטופים יחזרו, והדיל שלך עם המקום הזה, שזה בעצם הדיל שלך, גם את בונה דיל כדי שלילדים שלך יהיה פה טוב, את מסכימה איתי? אז היום לבן שלך יש חוג, אבל אם חס וחליל הילדים שלנו שמגדלו, יהיה להם פה דיל מעורער עם המקום, אז הם לא יהיו פה. וזה כואב.
העניין הוא שזה לא, הם לא יהיו פה כחיים שלך, אתה לא יכול פשוט לעבור למקומות כשאתה מחליט את זה.
אני ואת לא, נגיד, אבל הילדים שלנו כן.
אתה כן בפועל.
לא, לא משנה, עזבי, אני כבר, אני קשור לפה, את יודעת, אני פה, זה הבית שלי, נקודה, ואני, זה הבית שלי, ואני גם לא רוצה שיהיה לי בית אחר, אבל הילדים שלנו, את יודעת, בסוף הם גדלים מתוך אירוע, שאם לא יהיה להם דיל בסיסי, אני ואת בחרנו להעביר פה את חיינו הבוגרים, כי יש לנו דיל בסיסי ערכי עם המקום, עם השפה, עם מה שהמקום הזה מייצג. וזה לא משנה ימין או שמאל, לילדים שלנו, ברגע שהם גדלים לתוך אירוע שאין דיל, אז אם אין דיל, אז אין דיל, אז ביי, אז איך למקום שיש לנו איזה...
מבינה מה שאתה אומר. טוב, רגע אחד, אנחנו פרסומת זהב, אתה בשל?
יאללה, קדימה.
יאללה, פרסומת זהב.
פרסומת זהב. אין לכם עמד בבית? אין לכם עמד בעסק? מערכת אורטק לשיפור מיגון חדרים קיימים היא הפתרון. מאושרת על ידי פיקוד העורף. התקנה מהירה ופשוטה בתוך 14 ימים בלבד. המערכת הופכת כל חדר קיים לחדר ממוגן ובטוח. אורטק מבטיחה לכם מקצועיות, אמינות ושקט נפשי. הגנה אמיתית מתחילה בהחלטה נכונה, כי ברגע האמת אין הזדמנות שנייה. לפרטים חפשו אורטק בגוגל, בפייסבוק או באינסטגרם.
חזרנו.
כן.
בסדר גמור. אייפון 17, זה דבר שמעניין אותך?
לי יש אנדרואיד, אז זה לא אותו דבר, נכון? אייפון זה לחכמים.
הבנתי, זה מאוד מעניין אותך. אתה נשמע כמו בן אדם בצמרת.
מאוד מעניין
אותך. בחוד החנית של ה...
מה זה אומר?
אתה אומר לי, יש לי אנדרואיד, זה לא אותו דבר? זה הרמה, מה אתה, אם אתה לא יודע?
זה לא
אותו דבר. לא. פעם זה היה נורא אירוע כזה מרגש. אייפון מוציא עם טלפון חדש.
קצת כמו ירדנה ואופרה, נכון? אנדרואיד ואייפון. זה קצת כזה, זה כזה מלחמה. אני בצד של מי, 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 אם... אוקיי, ירדנה זה אנדרואיד או אייפון?
או, זאת שאלה. מי זאת מי?
אופרה זה אנדרואיד.
ירדנה זה אייפון.
ירדנה זה אייפון? למה? כי אשכנזיה וזה, ולהקת ענה,
לא, רק זה כי אשכנזיה, כן. לא, זה כל השאר הדברים נגזרים. ואופרה
זה אנדרואיד, כאילו... אבל אני יותר אוהב את אופרה. השירים שלה יותר שווים, צריכה יותר בעולם.
לא, אני לא עושה את ההשוואה הזאת.
כיתורני מס... לא, זה לא כיתורני.
מה כיתורני? אם ננעלו...
ננעלו, בדיוק.
כן, גלבי.
ושרה עם גלבי...
ושרה עם חשובי העולם.
כן, באמת. באמת. הצליחה בענק.
כן, כן, כן.
והיא אנדרואיד. אז אני באנדרואיד. לשאלתך, לא מבין באייפון 17, לא מעניין אותי גם.
אז יצא אייפון 17, ודרך כלל זה היה איזה מין רגע כזה של פסגת הטכנולוגיה. הנה, הטלפון עוד מתקדם, ועוד מתקדם. עכשיו יש גם מצלמה בזה. עכשיו אתה, הם הרי המציאו את זה שאתה, שאין מקלט ואין כפתורים.
איבדתי אמון באירוע הזה, למה?
זהו, וזה כבר לא חשוב בכלל. אייפון 17 זה כבר אירועים כאלה.
הם מייצרים טלפון שאחרי שנתיים, שלוש, סליחה, אני הולך לצאת דוד עכשיו. כל הטלפונים מייצרים שאחרי שנתיים, שלוש, האירוע שובק. לא משנה מה,
נכון.
שתקנה חדש.
כן, כן. אוקיי? לא, פעם זה היה בדור ההורים שלנו, היית קונה מכשיר והדבר שלו היה לכל החיים.
בדיוק.
זה יחזיק לך לכל החיים.
המיקסר הזה?
מה זה? זה לנדוניה.
מה זה?
אבל היום זה כבר לא ערך שמשהו יחזיק לכל החיים, להפך.
נכון.
אנחנו לא רוצים משהו ישן. כן, בוא נת...
אבל שנתיים טלפון, למה? מה? כאילו, למה
לא,
אתם כאלה לי
אותו? לא, הטלפון שלי הוא הרבה יותר משנתיים, והוא באמת קורס, הוא... יש לו בטריה לעשר דקות.
כן.
ואז הוא לא מסכים יותר. אני רק אומרת, אבל גם גם המרוץ הזה, המרוץ הזה של הטכנולוגיה ושל האייפונים, והנה, תראו, המצאנו עוד, וזה עוד מתקדם, ואנחנו עוד בעתיד ועוד בעתיד, גם הוא נעצר.
את חושבת?
זה כבר לא, כן, זה כבר לא. אז מה הם עשו חדש? זה מצלמה, במקום שתי עדשות יש שלוש.
אבל עובדה שזה נמכר.
זה דק. איך את מסבירה את
זה? הרגילו אנשים...
זה כמו מותג, כמו כל מותג אופנתי.
אבל זה צורך, כי הרגילו אנשים...
לא, כי באמת אני צריכה.
הרגילו אנשים לטלפון הזה, אי אפשר להתנהל בלעדיו, ואז כל שנתיים אתה צריך להחליף אותו.
אבל גם אתה צריך...
ולממן את זה.
כן.
כן, זה גם... נכון.
כמו מחשב. מחשב גם, מי מחזיק לפטופ יותר
אני מחזיק לפטופ עד שהוא נשבר לי שאני נופל במדרגות.
אבל זה קורה אצלך 10 דקות אחרי שאתה קונה אותו, מה זה לא...
בסדר, אבל אשמתי, מישהו אמר לי ליפול, מישהו אמר לי לשבת על המשקפיים שמשברו, זה כבר אשמתי, בואי.
אוקיי, אתה בא לעצמך בטענות, זה מאוד מוזר מה שקרה פה עכשיו. בסדר גמור.
מחשב אצלי החזיק לי זה 7 שנים, האחרון.
מדהים, אבל גם כתבת עליו דברים טובים?
לא.
הנה, בגלל זה, 7 שנים. תגיד, את יובל דיין אתה אוהב?
כן, יש לה שירים יפים.
מאוד, וכל ייחודי לאללה, יש לה שיר חדש. קוראים לו מה שהיה היה. אנחנו נשמע אותו, ובוא נדבר איתה גם אחר כך.
באמת?
בוא נתקשר, נעיר אותה.
יש לי מלא שאלות לשאול אותה.
יאללה. לפני הפרסומות, חזרנו, שלום. לפני הפרסומות שמענו את השיר החדש של יובל דיין, מה שהיה היה. זה כזה שיר יפה, ועכשיו אנחנו שמחים להגיד בוקר טוב ליובל דיין.
בוקר טוב.
בוקר, מה נשמע?
בסדר גמור, תגידי באמת מה שהיה היה, או שאנחנו גם קצת תקועים בעבר?
אני רוצה להבין מה היה, אבל לפני שאת אומרת לי שמה שהיה היה, בואי תסבירי לי בבקשה מה היה, מה קרה, מה הלך שם, בבקשה.
ככה, מול כולם?
דוח,
את בא. סליחה, זה את התחלת עם המול כולם.
את בא, אומרת לנו... אני הקשבתי, אני הקשבתי ואני מצטט, תמיד אחרי פרידה יש את הרגע הזה שאתה נוחת, שאת משלימה עם הציוד, מסתכלת לאכזבה בעיניים, אני לא הספקתי להאמין גם כשנשרף כל הבית מאש של אר געש אחד. יובל, מה קרה, אבא? מה העניין? האם דיברת זה עם מישהו? איזה מישהו עוקב אחרייך, איזה פסיכולוג, איזה מישהו, משהו מהרווחה, שלא, בואי, אר געש, שריפות, כן גברת, מה קרה?
נשים חווים דברים אלה.
לא, בסדר, אני רוצה לדעת.
נשים חווים דברים.
היא גם אומרת לי שמה שהיה, היה.
אז זה בדיוק אנחנו מדברות על זה.
נכון, בשביל להגיע למצב של מה שהיה, היה תך דובר על זה.
אוקיי.
להוציא, לכתוב את זה בשירים. וזאת הדרך שלי באמת להתקדם.
כן, תשמעי, אבל זה נכון, יש משהו קצת קשה בלכתוב עכשיו על עצמנו, או להוציא דברים כאלה על השינוי שאנחנו עוברים, כי יש איזו הרגשה שאנחנו בהיסטוריה. איך עושים גם וגם?
תראו, זה לא שכאילו עכשיו כל פעם שאני אעלה לבמה ואני אשיר את השיר הזה, אז אני אחזור חזרה אחורה.
כן.
פוך, אני מרגישה שכאילו כל פעם שאני כותבת איזשהו שיר על משהו כואב שקרה,
משחררת את זה.
אני אהיה זה חתיכה, כן. בטח, באמת, פשוט מה קורה שאני כבר 4 שנים כותבת על אותו דבר.
אז מה המסקנה, גברת?
אבל את לא יודעת, מה המסקנה, אלי, מה אתה רוצה להגיד?
מה המסקנה, גברת? מה המסקנה? להפסיק לכתוב שירים, למצוא עבודה מכובדת.
אבא שלך הוא נהיה, אני מתנצלת.
סתם, כמובן, כמובן שלא.
אז זהו, אז באמת, אני ממש 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 מקווה ש... כאילו, הכל באופטימיות כמובן, ברור, כן? ממש ממש מקווה שעם השנה הזו שמסתיימת, ככה אני גם אוכל להתקדם הלאה ולפנות מקום למשהו חדש. ומזל שיש את המוזיקה, מה אני אגיד לכם?
כן, 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 כן. כי תגידי, מופע חגיגי ב-15 לאוקטובר, רמפי שוני, ספר לנו קצת עליו, את מי את מארחת שם.
ואם את כבר יודעת מה את לובשת, זה הכי מלחיץ, אני מניחה.
כן, האמת שבגדים זה באמת, זה משהו מהותי.
ברור.
במיוחד כשמתלבשים, כאילו, בצניעות וזה, אז יש...
אנחנו לא קוראים לזה בצניעות, כי זה לא שימוש הנכון בינינו למילה צניעות, אנחנו קוראים לזה לא חשוף.
לא חשוף.
לא חשוף, אוקיי, יפה. אהבתי, שמתלבשים ככה, אז יש באמת פחות אופציות, קצת יותר מאתגר, אבל אני...
לא נכון, יש הרבה דברים. כן, כן.
לגבי המופע, זה מופע שהוא מסכם ממש, ממש את כל הדרך. זה קצת יותר מהסטור, כי מופע הסטור נדחה בגלל המלחמה.
כן.
נערכת שם את דקלה ואת ניר כנען, שני יוצרים שאני מאוד
אוהבת. יואו, אני מתה לשמוע אותך עם דקלה, זה בטח מטורף. שתיהן יחד, איזה שילוב מהמם.
יש, תודה רבה. וזהו, בגדול אני ממש ממש מחכה ומתרגשת. אנחנו עובדים על המופע הזה ומפיקים ומאבדים מחדש, וכל הלב שלי בתוכו, ממש.
תגידי, זה מופע עשור אמרת? מה, את יותר מעשור?
כן, זה קצת יותר מעשור. כאילו עשור לאלבום הבכורה, פלוס המלחמה.
כן, והזמן שלא סופרים, כמו שוטף פלוס. תגידי, ואם יובל של לפני עשור באה לקהל לראות את ההופעה הזאת, יש לך משהו להגיד לה? היא מאמינה שהדבר הזה קורה?
היא הייתה אומרת לי שהיא גאה בי, ואני הייתי אומרת לה שכל הכבוד שהיא לא ויתרה בדרך, והיא שרה נאמנה לעצמה.
איזה יפה, איזה מהמם.
היו רגעים שאת אומרת לעצמך בדרך, בעשור הזה אני מוותרת, יובל?
לא יודעת אם מוותרת, אבל לא מוותרת על עצמי, זאת אומרת, נשארת נאמנה לעצמי. תשמעו, המוזיקה עברה המון 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 שינויים. כל העולם הרשתות נכנס לחיינו. אני הייתי כאילו, נראה לי, אני זכיתי שיש לי שני אלבומים פיזיים, אלבומים אמיתיים. העולם מאוד מאוד השתנה, ושינויים זה דבר שהוא מבלבל. ולהישאר כאילו באמת בעולם כזה, באמת למעלה מעשור, ליצור מוזיקה ולהיות בקשר עם קהל והכל, אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד יקר ערך בשבילי, לא מובן לי מאליו, ואני שמחה על זה מאוד, 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 מאוד.
איזה יופי, אנחנו מתרגשים בשבילך, ממש מתרגשים בשבילך.
תודה, איזה כיף לי.
וזה ב-15 באוקטובר, יש עוד קצת זמן להתרגש עד אז, והשיר החדש, מה שהיה היה, שהוא באמת יפהפה ומהמם, ואנחנו נשמח לראות אותך באמפי שוני ב-15 באוקטובר.
יאללה, איזה כיף, תבואו.
יובל דיין, תודה רבה, היום מעולה.
חיבוק גדול, למרות שעשר רגע אסור, אבל
וירטואלי.
וירטואלי, וירטואלי, בדיוק.
להתראות יובל, יום מצוין.
ביי, תודה, שנה טובה.
שנה טובה כבר אומרים, וואי, שנה טובה. מה, תגיד, אתה מאלה ששולחים את ההודעות? אתה חגיגי, אבל בסדר. אבל אתה מאלה ששולחים את ההודעות האלה?
לא, אין לי כוח כמו עדיין.
שהולכים מגרות, איך שמתקשרים.
אין לי כוח, זה כאילו הקיצה, וזה גם, אני לא יודע איך להתייחס לזה, כי יש כאלה שולחים, ואת רואה שהם שולחים בתפוצה. אז זה לא אישי.
לא, ברור שלא.
אז כאילו, מה אתה עוקץ אותי פה, מה אני פה, מייל? אתה שולח לי מייל, יהיה אני אישי? אל תרמה. תכתוב לי משהו, אלי יקר, בראשית דבריי אדרוש לשומך. שנה חדשה בפתח, וזה וזה במתח.
ואני במתח. התשפה, התשפה ובו. תהה
שנה, דבש ורימונים לכל האנשים. לכן אינני רוצה, וכל זה מצא. למה מצא? ככה יצא.
יפה מאוד. אז שנה טובה, זו הברכה שלנו. אנחנו נברך אתכם יותר במפורט בהמשך. אנחנו נהיה פה גם מחר, למה לאיפה יש לנו, איפה נלך?
ונקווה שעד מחר החטופים שלנו מישהו דואג להחזיר אותה, מישהו עושה עם זה משהו, אמן, אמן, אמן.
שנבין קצת מה קרה בקטר. מה קרה? בסדר, גמור. אלי, יום יפה שיהיה לך.
גם לך.
אנחנו נהיה פה מחר. ולמאזינים
והמאזינות שלנו. ביי.
יאללה, ביי.